שלנו היום נעשה הפסקה מהסיפורי מעשיות. גם גמרנו את הקבצן הרביעי, וגם הפרשות האלה, בפרט הפרשה הזאת, זה פרשת תולדות, פרשת השבוע שתהיה בשבת הקרובה. למעשה זה גם סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, כי הפרשה הזאת מובא אלה תולדות יצחק, אלה תולדות עם ישראל לכל הדורות. למעשה כל מה שקורה עם עם ישראל, רמזים מאוד גדולים, הן בכלליות והן בפרטיות, נמצא בפרשה שלנו, פרשת תולדות. לכן היו דורשים, הצדיקים היו דורשים את זה, שזה תולדות עם ישראל. זה לא כך כתוב. כתוב בפרשה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. והיו דורשים את זה, ואלה תולדות עם ישראל. יש יסוד וכלל שמובא הרבה בספרים. התורה היא נצחית. מה הכוונה שהתורה נצחית? מה זה אומר לנו בדרך ההבנה והלימוד? שכל מה שכתוב בתורה זה לא רק סיפורים על מה שהיה בעבר, אלא למעשה התורה מספרת לנו את כל דור ודור, ולא רק כל דור ודור, אלא גם כל אדם ואדם. כל הסיפורים של התורה זה מה שעובר על עם ישראל, בכלל ובפרט. ובפרשה הזאת יש כמה וכמה נקודות מאוד מאוד יסודיות, כמה נקודות מאוד יסודיות בכלל מה שקורה בעם ישראל, ובפרט בדור שלנו. זה ההולדה ואחר כך שגדלו יעקב ועשיו. ואחד הרמזים שהפרשה קשורה אלינו, דווקא לדור שלנו, כתוב שבשעה שנולדו יעקב ועשיו, התורה מתארת לנו מה שלא נמצא בשום מקום אחר. גם את ההיריון של רבקה, ותכף נראה מה זה משנה לנו מה עבר על רבקה. לפני 4,500 שנה רבקה הייתה בהיריון. היה לה צער. יש משהו נצחי בצער שלה? מה אנחנו צריכים ללמוד עכשיו ממהלכי ההיריון של רבקה? זה ההיריון היחידי שמתואר בלידה, בתורה. ובדרך כלל זה לא, בסדר, זה העניין של אותו זמן, אבל לא העניין של נצחיות עם ישראל. אבל פה אנחנו רואים שכן, התורה מתארת לנו את ההיריון של רבקה, ולאחר מכן גם את הלידה. איך הם נולדו? איך הם יצאו? יעקב ועשיו. מה כתוב? וידו אוחזת בעקב עשיו. מה זה עקב עשיו? הרמז, בעומק של הדבר הזה, זה כל העניין של העקבתא דמשיחא. זה הדור והזמן שלפני הגאולה. זה העניין שעכשיו אחד הבחינות, אולי הבחינה באמת הקשה ביותר, והבירור הקשה ביותר, בעניין הגלות, זה עניין של עשיו ואדום. ולכן כתוב כבר בהולדה שלהם, וידו אוחזת בעקב עשיו, שזה מרמז על הזמן שלנו, של העקבתא דמשיחא. בשעה שרבקה התעברה, כתוב, ותר רבקה אשתו, והתרוצצו הבנים בקרבה. רש"י מיד מסביר לנו מה הכוונה והתרוצצו הבנים בקרבה. דבר ראשון, היה לה צער מאוד גדול. היה שם מלחמה, לא היה מנוחה. בהיריון הזה לא היה מנוחה. רש"י כותב מדוע לא. רש"י כותב שני פירושים, מה המשמעות של הלשון והתרוצצו הבנים בקרבה. רש"י אומר, משמעות אחת, לשון, התרוצצו לשון ריצה. בשעה שהייתה עוברת ליד בית עבודה זרה, עשיו רץ לצאת. כשהייתה עוברת ליד מקום של קדושה, בית מדרש, יעקב רץ לצאת. וזה הכוונה, והתרוצצו הבנים בקרבה, על יעקב ועשיו. זה פירוש אחד. פירוש שני, אומר רש"י, הכל זה מדרש רבה, מדרש חז"ל. הפירוש השני, והתרצו לשון לרצץ את הראש אחד השני. יעקב ועשיו רבים, הולכים מכות כבר בהיריון. וזה הצער של רבקה. פתאום היא מרגישה שיש מכות בתוך איזה בעיה של חינוך ילדים. מלא, מתי מתחילים לחנך ילדים שלא יריבו אחד עם השני? גיל 5, 6, אחים. אבל כבר בהיריון, זה פעם ראשונה ששמענו כזה דבר. מסכנה רבקה, היא צריכה, יש לה בעיה של חינוך ילדים כבר בהיריון שלה. זה הפירוש השני, לשון של רצו לרצץ את הראש של אחד של השני. ולכן, כן, רבקה לא הבינה מה קורה, על מה ולמה יש לה צער כזה בהיריון. ותומר רבקה, ותומר, אם כן, למה זה אנוכי? מה קורה אצלי? מה הולך אצלי? אני עוברת ליד בית עבודה זרה, מישהו רוצה לצאת. אני עוברת ליד בית מדרש, מישהו רוצה לצאת. מה קורה פה? אולי זה יש לי, זה בן עם פיצול אישיות. היא לא ידעה שיש לה תאומים, רבקה. וגם היא מרגישה את המריבות האלה. ותלך לדרוש את השם. מה זה ותלך לדרוש את השם? הלכה לשאול בנביאים, היו באותה תקופה נביאים, בישיבה של שם ועבר, הלכה לשאול, אולי אתם תוכלו להגיד לי בנבואה, ברוח הקודש, מה קורה? ויאמר השם לה, הכוונה על ידי הנביא, ענה לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאיך יפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יבוא צעיר. אז גילולה, אז גילולה, היא לא ידעה עד הרגע הזה, אז גילולה שיש לה תאומים. וכל הסיבה, כל הסיבה של מה שקורה זה המלחמה בין שני התאומים. זה פשט הסיפור, זה בפשטות הסיפור. אבל כמו שאמרנו, התורה שלנו היא נצחית. ודאי שהתורה שלנו גם מספרת לנו ומדברת גם על מה שקורה בכל דור ודור ובכל אדם ואדם. אמרנו קודם, מהלשון, ויעקב אחז בעקב עשיו שלומדים שיש פה רמז מאוד גדול לעניין של העקבתא דמשיחא. נתבונן, כשיעקב ועשיו נולדו, ברגע שהם גדלו, למעשה נפרדו דרכיהם, עד מתי נפרדו דרכיהם? עד היום הזה ועד ביאת משיח צדקנו. אומרת הגמרא, הגמרא מסכת מגילה אומרת, והלכה, הלכה הכוונה, זה חוק בבריאה, ועשיו שונא ליעקב. יש למעשה מלחמה תמידית בין עם ישראל לבין עמים שיצאו מעשיו, שזה אדום, הלכה מכן רומי, שהחריבו את בית המקדש, כל האינקוויזיציה וכל רדיפות המסעי הצלב, כל הצרות שעם ישראל סבל במשך כל הדורות, העיקר זה היה מתולדות של עשיו. לדוגמה, השואה זה גם כן קשור לזה, מכיוון שהשואה זה אחד מהצאצאים של עשיו המלך. שזה, יש סימנים מאוד ברורים, שזה יצא הכל מכוח המלאק. לכן המציאות של המלחמה בין יעקב לעשיו, זה עם ישראל לבין אדום, למעשה עד ביד משיח צדקנו, על החי. אי אפשר לשנות את הדבר הזה. גם אם נראה עמים או אנשים מאדום שאוהבים אותנו, גם צריך להיזהר. יכול להיות שיש להם איזו נקודה טובה, יכול להיות, אבל צריך גם להיזהר מזה. על זה יעקב אחר כך אומר, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. למה לשון כפולה, מיד אחי מיד עשיו? בין אם הוא בא אליי בבחינת אחי ואוהב אותי, בין אם הוא בא אליי בבחינת עשיו ואוהב שלי. משני הבחינות האלה צריך להישמר ולהיזהר. המאבק, ההתמודדות, אז זה אנחנו רואים אחר כך כל הדורות. אבל פה התורה בעצם מגלה לנו מהלך חדש. מהלך, והתרוצצו הבנים בקרבה, שיש מאבק, יש התמודדות בין יעקב ועשיו, שהוא שונה מכל המאבקים, מכל מה שאנחנו מכירים, והשוני שלו שכל המאבקים הם בחיצוניות העולם, בחיצוניות, ויש זמן ומצב, יש מציאות שכל המאבק הזה נקרא בקרבה. מה הכוונה בקרבה? רבקה מרמזת על סדר הנהגה, שזה נקרא השכינה. כי כל אחת מהאימהות היא הייתה השכינה, הכוונה השכינה, אז אנחנו אומרים שהאימהות היו השכינה, הכוונה זה סדר הנהגה שלהם. יש סדר הנהגה, שכל המאבק של יעקב ועשיו נקרא והתרצצו הבנים בקרבה. זה לא בחוץ, אלא זה בתוכנו. יעקב ועשיו, שניהם נמצאים בתוכנו. ויש מריבה, יש מחלוקת, רוצים להרוג אחד את השני. יעקב ועשיו, כל הנקודה שיעקב ועשיו נמצאים בתוכנו. פעם, רבי נחמן פעם היה בחתונה, מובא בספר חיים מוהר"ן. ובחתונה היה בתחן, אז לא היה עוד תזמורות כמו היום, היה בתחן, והבתחן עשה הצגה. פעם הוא לבש בגדים של רב, פעם הוא לבש בגדים של כומר. כשרבנו, רבי נחמן, ראה את התמונה הזאת, אז הוא אמר, בלשון, הוא אמר, מעין חצי בדיחותה, חצי חולה, כזה דבר חול, אבל עמוק מאוד. הוא אמר, ככה האדם בדורות האלה. פעם הלך, פעם גלח. גלח ביידיש זה כומר. אמר, פעם האדם הלך, פעם הוא גלח, ולמעשה בזה הוא תיאר את כל המציאות, והתרוצצו הבנים בקרבה. בתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו יש, וככל שהזמן של הגאולה מתקרב, הדבר הזה הולך ומתעצם, יש בכל אחד מאיתנו יעקב ועשיו. בכל אחד מאיתנו, יעקב, שרבקה עוברת ליד בית מדרש, יעקב רץ לרוץ. כשהיא עוברת ליד בית עבודה זרה, עשיו רץ לרוץ. פירוש הדבר, שבתוכנו יש את הריצות האלה. את הריצות האלה ואת המאבקים האלה נמצאים בתוכנו. יש זמנים, שעות, לפעמים זה דקות, לפעמים זה ימים, תלוי, שכל המציאות שלנו זה יעקב. אנחנו רוצים תורה, אנחנו רוצים קדושה, אנחנו רוצים את האמת וכן הלאה, וזה הכל בא מתוך הפנימיות שלנו. ופתאום, ברגע אחד, אנחנו לא מבינים איך זה, פתאום זה ברגע אחד זה מתהפך, פתאום עשיו מתחיל להתגלות בתוך האדם. וכל מה שאדם רוצה עכשיו זה את הצד של עשיו. זה הבחינה הזאת, זה מה שרבי נחמן אמר, פעם הלך פעם גלח. השינויים בתוך האדם הם מאוד מאוד חריפים. הקושי של הגלות, הגלות האחרונה, הקושי שלה זה איך אנחנו מסתדרים, איך אנחנו מסתדרים במציאות כזאת. כמו שניגש אליי לפני כמה חודשים, יהודי בירושלים, והוא שאל אותי אם אני מכיר פסיכיאטר. אז שאלתי אותו למה הוא צריך פסיכיאטר? הוא אמר לי, תראה, יש לי מחלה. אמרתי לו, אני מכיר אותו, אני לא מכיר אותו בתור אדם חולה. הוא אמר לי, תראה, יש לי פיצול אישיות שנקרא בלשון הרופאים סכיזופרניה. עכשיו, הסתכלתי עליו, אני לא הבנתי. אמרתי, כל כך לא היה נראה לי ש... לא, אמרתי לו, ממתי, איך? אז הוא אמר לי, תראה, אני, לפעמים אני קם בבוקר, ברוך השם, אני קם מוקדם, טובל במקווה, מתפלל, מתבודד, דבר עם השם, לומד קצת זה, אני מרגיש עכשיו שאני רוצה, כל הרצון שלי, השלב הבא להיות רבי שמעון בר יוחאי, ואני אומר, אני לא אסתפק בזה, אני רוצה להיות משה רבנו, אני רוצה לעלות להר סיני, לקבל את התורה בשמיים. אמרתי לו, זה טוב מאוד, ברוך השם, מה הבעיה בזה? מה הבעיה שבעשר אני פתאום רוצה את כל התאוות של עשיו. בעשר אני רוצה להיות עשיו. בשמונה אני רוצה להיות משה רבנו, בעשר אני רוצה להיות עשיו. אז אמר לי, אז תגיד, זה לא סכיזופרניה? אמרתי לו, זה סכיזופרניה קשה מאוד. אתה סובל מפיצול אישיות מאוד מאוד קשה. קודם כל אתה חייב רפואות, זה אסור להזניח את הדבר הזה. אתה חייב לקחת רפואות. אמרתי לו, אבל תראה, כתוב צרת רבים חצי נחמה. אז אני אמרתי לו, תראה, אני רוצה לנחם אותך, כל הדור עכשיו סכיזופרניה בדבר הזה. כולנו אמרתי לו כך. אמרתי לו, יעקב ועשיו עכשיו בתוך, כולנו נמצאים במצב הזה. אז הוא אומר, טוב, בסדר, זה נחמה, אבל זה רק חצי נחמה. מה אני אעשה עם המחלה הזאת? אמרתי לו, תראה, יש רופא, יש פסיכיאטר, שאנחנו עובדים איתו כבר שנים עם הפסיכיאטר הזה, אני נותן לך את הטלפון עכשיו, אתה רץ אליו עכשיו תתקשר אליו. אמר לי, בסדר, תן לי, איך קוראים לו? אמרתי לו, דוקטור פלדמן. אמר לי, איפה הוא גר? אמרתי לו, פלד, באנגלית, גם ביידיש, זה שדה. מן זה איש. אתה חייב ללכת לשדה, אתה חייב ללכת לקבל טיפולים בשדה. אתה חייב לטפל בעצמך. לך לשב, תספר לו מה עובר עליך, תגיד לקדוש ברוך הוא. תראה, בשמונה אני רוצה להיות משה רבנו, בעשר אני רוצה לנסוע לתאילנד וללמד אלף גויים איך לעשות עבירות. תעבוד. צריך לדעת, גויים לא יודעים להמציא. תעבוד. זה מוח יהודי, צריך מוח יהודי בשביל זה. אני רוצה להיות אדמור של אלף גויים ולמד אותם את... תודה לכם. אז אמר, זה, אמרתי לו, זה, תדע לך, המצב שלך מאוד מאוד קשה. אתה חייב ללכת לדוקטור פלדמן לקבל טיפול יומי. אמרתי לו, שיחות יומיות. זה, אפשר, יכול להיות שזה יסתדר בלי תרופות, אבל תקפיד כל יום, לפחות על חצי שעה, 40 דקות שיחה עם דוקטור פלדמן, תלך לשדה, דבר עם השם, ספר לו על המחלות שלך, ספר לו איפה אתה עובר, תראה שיש לך הרבה חברים בשדה, זה כל המשרד צריך ללכת לשדה. זה היסוד שלא יודעים את זה, זה נקרא, הקרן קיימת לו לעולם הזה, והשכר שמור לו לעולם הבא, כך כתוב, איפה זה נמצא, זה הקרן קיימת לישראל, שהקימו את כל היערות בארץ, כל מה ששתלו את היערות, הם לא יודעים את זה עדיין, זה הכל רק בשביל ברסלב, רק בשביל התבודדות. זה, כל היערות בארץ זה רק בשביל התבודדות. זה, הקדוש ברוך הוא ידע שהולך להיות דור עם פיצול אישיות מאוד מאוד חריף, הכין את היערות בשבילנו. זה הכל בשביל המחלות שלנו. אמרתי לו, אבל אחת, לכמה חודשים אתה חייב טיפול בקליניקה, וזה, הטיפול בקליניקה זה קצת יותר יקר, $600 בערך, תיסע לרבי נחמן באומן, תגיד טיפול הכללי, תעשה שם בידוי דברים, תקבל את הטיפול. וככה זה רפואה שלמה. הקושי הגדול בזה, זה שבתוכנו יש את יעקב ועשיו. עכשיו יש בזה כמה וכמה בחינות. מצד אחד, יעקב רוצה ללמוד תורה, רוצה יישוב הדעת, הוא רוצה קדושה ותארה. עשיו, למרות שהיום לא כל כך הרבה צריך להסביר מה עשיו רוצה, אבל בכל אופן, מי שרוצה לדעת, מה שיעקב רוצה, צריך לשים סימן מינוס, זה הכל מתהפך. וכל זה נמצא בתוכנו. אבל זה החלק, אומנם זה לא חלק פשוט, אבל זה החלק היחסית קל. מדוע? כי יש באמת, ביעקב ועשיו, יש חלק יותר קשה. החלק היותר קשה זה, שכתוב, שעשיו היה חכם גדול מאוד מאוד. היה חכם מאוד גדול, לכן חז"ל אומרים שהראש שלו קבור במערת המכפלה. כי מצד המוח של עשיו, עשיו היה מוח גדול מאוד. היו חכמים מאוד גדולים, ואחד הסימנים לדבר זה מי יצא מעשיו. מעשיו יצאו למעשה, ובהמשך אנחנו נראה גם למה, כל התלמידי חכמים הכי גדולים בתורה שבעל פה. ומהם רבי מאיר, רבי עקיבא, רבי עקיבא נקרא שורש התורה שבעל פה. רבי עקיבא יצא מעשיו, וגם שמעיה ואבטליון שהיו עוד קודמים להם. רואים, עשיו הוא לא היה אדם פשוט. עשיו היה מוח מאוד מאוד גדול. הוא יכל להשיג במקומות מאוד מאוד גבוהים. לכן ההתמודדות בין יעקב ועשיו זה לא התמודדות רק במעשה, ברצונות של העולם הזה, אלא גם יש ביניהם מחלוקת גדולה מאוד במוחין. כוונה, יש פה ויכוח מוחין. והקושי הגדול, שמכיוון שהם נמצאים בעקבית הדמשיכה, זה בקרבנו, וזה הכוונה, ותרצצו הבניינים בקרבה. יעקב ועשיו נמצאים בתוכנו, אז הם גם, בין היתר, וזה עיקר הבירור, איפה הם יושבים יעקב ועשיו? במוח הם יושבים. לכן יש מוח ימני ומוח שמאלי. במוח ימני יושב יעקב, במוח השמאלי יושב עשיו, ומשם הם מתווכחים אחד עם השני. ואם בן אדם רואה, באמצע היום הוא לא מבין, ישנתי טוב בלילה, לא היה עכשיו איזה משהו קשה, באחד בצהריים הוא כבר רק רוצה לישון, הוא עייף, הוא לא מבין למה הוא כל כך עייף. מסכן. כל היום היה ויכוח בין יעקב ועשיו בתוכו, הוא שמע את כל הוויכוחים האלה, באחד בצהריים הוא כבר מתעייף, חייב ללכת לנוח, ברוב הוויכוחים שהיו בתוכו. ויש מחלוקת גדולה מאוד בין יעקב ועשיו. זה מחלוקת על, צריך לדעת, יש בזה פילוסופיות שלמות, יש בזה רעיונות, יש בזה תפיסת חיים שלמה של יעקב ועשיו. באמת הם מתווכחים בהרבה נושאים, אבל יש נקודה אחת מאוד מאוד מרכזית, שעיקר הוויכוח בין יעקב ועשיו זה בנקודה הזאת. הנקודה הזאת זה נקראת נקודת התקווה. נקודת התקווה. כשכל אחד, כל אדם בעולם הזה עובר הרבה ניסיונות, הרבה קשיים. אבל אנחנו רואים, אם כל אחד יתבונן במה שעבר עליו עד הרגע הזה, הוא רואה שהם היה במצבים עם הרבה חושך, הרבה אור, המקומות יותר עם אפלה, יותר עם צללים וכן הלאה. אבל גם במקומות שהיה לנו קשיים והיינו צריכים להתמודד עם דברים לא פשוטים, היה תמיד איזו נקודה שבאיזשהו מקום פתאום מחיה אותנו ונותן לנו את הכוח ומעבירה אותנו על פני כל המשברים והקשיים שאנחנו מתמודדים איתם. הנקודה הזאת, זה נקרא הנקודה האלוקית שבתוך האדם. זה הניצוץ, האור האלוקי שבתוכנו. יש לנו חיבור, לנשמה שלנו יש חיבור עם האור הזה. מה הכוח, המהות שמחברת אותנו עם הנקודה הזאת? במתי אדם מחובר לזה? כי צריך לדעת כלל, יעקב רוצה לחבר אותנו עם הנקודה הזאת, עשיו רוצה להפריד אותנו מהנקודה הזאת. זה בעצם הוויכוח ביניהם. מה הנקודה המחברת אותנו? ואם היא חסרה חס וחלילה, זה ממש יכול להיות פירוט, ופה שמה באמת האדם היהודי בבעיה. לא מה שהעיניים שלנו רואות בעיה, תמיד זה בעיה, אלא הבעיה האמיתית היא שחסרת הנקודה הזאת. והנקודה הזאת זה נקראת נקודת התקווה. פירוש הדבר שכל עוד האדם יודע שהוא מאמין, אני עכשיו בבעיה, אני לא רואה שום פתרון, אני לא רואה שום דרך, אני בחושך גמור, לא יודע, לא מסתדר בבית, לא מסתדר עם הילדים, לא מסתדר עם ההורים, לא מסתדר עם החברים, הפרנסה לא בסדר, לא מסתדר עם עצמי, הכל לא בסדר. אבל יש מצבים כאלה, וזה כתוב בפרשת המכות על מצרים, וימש חושך. היה חושך ואחר כך וימש, זה עוד יותר נהיה ממשי החושך. יש מצבים כאלה שאדם מרגיש ככה, במשך החיים שלו. ברגע שאנחנו, יש לנו נקודה פנימית, ואנחנו יודעים, אני לא יודע מה יהיה, אני לא רואה את הפתרון, אבל אני יודע בפנימיות שלי, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותי. אני לא יודע מה יהיה, אבל הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותי. איך תהיה הצלה, איך תהיה הישועה, איך הכל יתהפר לטובה, אני לא יודע, אבל הקדוש ברוך הוא יציל אותי. זה העניין שלו, איך הוא יציל אותי. אני לא צריך להציע לו הצעות, הוא יודע איך להציל אותי. ברגע שיש את הנקודה הזאת בלב, בנפש שלנו, באמת נעבור את כל העולם הזה, את כל המשברים שלו, הכל יתהפך לטובה. מתי אנחנו באמת בבעיה? ברגע שהנקודה הזאת נחשכת. ברגע שיש מסך על התקווה, האדם מאבד את התקווה, שם באמת האדם היהודי בסכנה. הסכנה זה לא מבחוץ, לא מה שקורה בחוץ. זה בחוץ, צריך לדעת, הרבה פעמים זה סרט. זה אמרנו כבר כמה פעמים, לדעת השם, הקדוש ברוך הוא. על זה כתוב בגמרא במסכת סוכה, שהקדוש ברוך הוא עתיד לשחוט את היצר הרע. שואלים שאלה, למה הוא ישחוט אותו? באמת, מה הוא השם? הקדוש ברוך הוא ברא אותו, להעמיד אותנו בניסיונות. נו, הוא עובד, הוא עושה מסירות נפש. עד רבה, הוא עושה מסירות נפש, לעשות רצון השם. למה צריך להניש אותו? למה צריך לשחוט אותו על זה? אז יש כמה תשובות. בבדיחות אומרים תמיד, הקדוש ברוך הוא אמר לך להעמיד את עם ישראל בניסיונות. מי אמר לך לעשות כאלה סרטים? מה אתה משגע אותם כל היום בסרטים דמיוניים, כאילו משהו הולך לקרות, שום דבר לא קורה, והכל דמיון, והוא מראה את זה כמציאות כל כך אמיתית, שברגע שיש לנו את הסרט, אנחנו רואים, זה המציאות הכי אמיתית, הכי מוחשית, ובוודאי זה ככה, ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר, על ה-10, זה לא אמרתי לך לעשות להם סרטים כאלה. תעביד אותם בניסיונות, אבל למה אתה משקר אותם כל כך? למה אתה מרמה אותם? מראה מצויות. וצריך לדעת, זה כל הבמאים של הוליווד, מאז שהקימו את הוליווד, עד הרגע הזה, הם לא מגיעים אפילו לאחוז אחד במדרגת ויכולת הבימוי של היצרה. כתוב, חז"ל אומרים, למשה רבנו היה להר סיני, מה היצרה הראה לכל עם ישראל? איזה סרט הוא עשה, איזה בימוי, איזה הפקה של הוליווד, איזה הפקה הוא עשה? מה הוא מראה לכל עם ישראל? הוא מראה לכל עם ישראל שבשמיים יש הלוויה למשה רבנו. שימו לב, משה רבנו לומד, חי וקיים, לומד תורה מפי הקדוש ברוך הוא. יש לו רשות להראות לכל עם ישראל שעכשיו יש הלוויה בשמיים של משה רבנו. לכן הגיעו לחטא העגל. זו הסיבה שעם ישראל נכשל בחטא העגל. ראו את ההלוויה, היו בטוחים. האיש משה איננו, ככה כתוב בפסוק. האיש משה איננו. היו בטוחים שמשה רבנו, זהו, נשאר בשמיים. נפטר, כנראה היה לו יותר מדי טוב שם, לא רצה לרדת. נפטר שם, נשאר בשמיים. כל זה, זה לא אמת. פה זה היה בצורה מאוד חריפה לכלל ישראל. אבל צריך לדעת, הסרטים שהוא עושה לנו, בחיים שלנו, זה מאוד מאוד לא פשוט. מאוד מאוד לא פשוט. מאוד קל לדבר על זה. כשעוברים את הסרט הזה, זה מציאות לא פשוטה. זה התמודדות בתוך הנפש, בתוך עומק הנפש של האדם. איך אנחנו יכולים לעבור בשלום את כל הבירור הזה? מה הכוח, מה הכלי שנותן לנו לעבור בשלום את כל הקשיים האלה, את כל השקרים שהוא משקר אותנו? זה התקווה. לכן אנחנו אומרים, קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. זה החזרה הזאת, זה להדגיש עד כמה העניין של התקווה זה כוח כל כך גדול. שאדם ידע, זה צריך, אנחנו צריכים ללמוד את זה כמו מנטרה, מנטרה בקדושה. השם לא עוזב אותי, לא יעזור שום דבר, השם לא יעזוב אותי. ככה לשנן את זה, השם לא יעזוב אותי. באמת, במאמר מוסגר, שהיה את המלחמה האחרונה שזרקו את הטילים, ברוך אתה, אדוני המלך העולם, שהכל נהיה בלום. התקשרה לאיזו אישה, אנחנו בקשר איתה, היא סיפרה לי שהילדים שלה, יש לה חרדות מהאזעקות, מהטילים. שאלה אותי מה לעשות, אמרתי, תראי, אני באמת לא יודע מה לעשות, אני לא יודע איך לטפל בילדים, וגם הילדים שלי אני לא יודע לטפל, כל שכן שלא בילדים של אחרים, אני לא יודע לטפל. אמרתי לה, תראי, בואי נתפלל שהשם ייתן לך עצה טובה. התקשרה אליי אחרי כמה ימים, אמרתי, דבר נפלא, באמת, באמת נפלה. היא כתבה להם על פתק 4 או 5 משפטים של ביטחון ואמונה. כגון, השם, ככה, השם לא יעזוב אותי בשום מציאות ובשום מצב. אחר כך, כל מה שקורה, הקדוש ברוך הוא עושה לטובתנו, שומר עלינו ויביא לנו את הגאולה. ככה 4-5 משפטים. יש לי ילדים קטנים, הם יודעים לקרוא. היא אמרה להם, נתן לכל אחד מהם פתק, ואמרה להם, כל שעה תגידו את זה. היא אמרה לי שזה מה שפלא פלאים, איך הם עברו בשלום את הדבר הזה. זה החרדות והפחדים הם דמיוניים. אבל אין מה לעשות, פשוט צריך שיש פחדים וחרדות להגיד, השם לא יעזוב אותי. השם בוודאי יושיע אותי מהמצב הזה שאני נמצא. וכן הלאה. ברגע שאנחנו, זה היסוד של התקווה. זה הכיווי, קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. המלחמה בין יעקב ועשיו בתוכנו, עשיו הוא כל הזמן רוצה להחליש את התקווה, את האופטימיות, את האמונה שהכל יסתדר לטובה. והוא, יש לו תיאוריות, יש לו אפילו דברי תורה, ראיות מדברי תורה, אדם כמוך, זה נכון, הקדוש ברוך הוא מושיע את עם ישראל, אבל בכל כלל יש יוצא מן הכלל, ואני אביא לך ראיות שאתה יוצא מן הכלל. עכשיו הוא הביא ספרים, הוא יודע, הוא מכיר את כל התורה, הוא שומע שיעורי תורה, היצרה, הוא יודע להביא לנו ראיות מכל מיני מקומות, תורות שונות, הכל, להראות לך, אתה לא רואה שאותך לא יושיעו, תהיה אדם הגיוני, אתה לא יכול להיות איזה מרחף, איזה, כזה אסטרולאוט, זה לא הולך ככה בחיים. אתה חייב לרדת לקרקע, תלבד את הדברים טוב, אין לך תקווה. אתה לא תצא מהמצב הזה. זה הבעיה שהוא כל הזמן יושב בצד הזה של המוח, בצד השמאלי, הוא כל הזמן לוחש לנו את הדברים האלה. זה בלי ערף, הוא לא. מדוע? כי הכוח של עשיו, זה הכוח של היצר הרע, כל מה שהוא רוצה, צריך לדעת. להפריד אותנו מהקדוש ברוך הוא, להפריד את התקווה, את האמונה, ברגע שהוא עושה מסך על הנקודה הזאת, שם זה באמת בעיה, שם אנחנו בסכנה. כי מכאן הוא יכול לקחת אותנו, והוא אנחנו מחפר אבון, למקומות הכי הכי נוראים. ואכן, כנגד זה, מכיוון שהוא מאוד חכם, הוא מאוד חכם, מוסר את הנפש בימם ולילה, כנגד זה הקדוש ברוך הוא מסייע לנו שיעקב יושב בצד הימני של המוח. ומה יעקב כל הזמן אומר לנו? אומר לנו, בכללות אין שום יאוש בעולם כלל. אל תתבלבל, אל תפעול בדעתך, נכון, תראה, הרבה עם ישראל עבר את כל מה שעבר, עבר ניסיונות, איסורים, גלויות, תראה איך שעם ישראל כל הזמן נבנה מחדש, כך גם אתה. כך גם אתה כל הזמן תיבנה מחדש. וברגע שיש לנו את הנקודה הזאת, אז אנחנו יכולים לעבור על כל הבירורים האלה, נעבור את כל הבירורים, את כל הבירורים האלה בשלום. יש ספר שנקרא אוצרות הרמח"ל. הרמח"ל חי לפני, נפטר לפני 273 שנה, תף קופי, ו-273 שנה הוא נפטר, וידוע שהיה אחד מגדולי החכמים והצדיקים וגם המקובלים. מה שהוא מובא, יש ספרים על גילויים גדולים שהיו לרמח"ל. בספר אוצרות הרמח"ל הוא כותב מאמר של שני עמודים בסך הכל. המאמר הזה נקרא מאמר הכיווי. והוא כותב במאמר הזה נקודה מאוד מאוד מעניינת, אומר הרמח"ל. הוא אומר, כל העולם לא נברא אלא בשביל התקווה ובשביל השירה. שנקווה לשם ונשיר לשם. כך אומר, ככה זה ההתחלה, בשביל התקווה והשירה. בהמשך הוא אומר, הוא כותב עד כמה נקודת התקווה, שאדם מקווה, קווה לשם, שאדם מקווה לשם, עד כמה זה גדול אצל הקדוש ברוך הוא. והוא אומר ככה, הוא אומר בלשן הזאת, ולעתיד לבוא יהיה יהודי שישב בגן עדן במחיצתם של הצדיקים הגדולים ביותר, ואין בו מעשים טובים, וישאלו הצדיקים על מה ולמה היהודי הזה יושב פה, לא ידעו למה הוא יושב פה במקום כל כך גבוה, כזה חשוב, והם לא ידעו את התשובה. הקדוש ברוך הוא יבוא ויגיד להם, אני אגיד לכם למה. נכון שכל ימי חייו הוא לא הצליח, וגם לא הצליח במעשים טובים, אבל כל ימי חייו הוא קיבל לישועה שלי. הוא לא עזב את נקודת התקווה. כל ימי חייו הוא קיבל לישועה שלי, ולכן מכוח הכיווי הזה, מדרגתו ומקומו זה עם הצדיקים, במקומות הכי גבוהים בגן עדן. ככה כותב הרמח"ל. אבל המשפט הראשון שהוא מתחיל, לא נברא כל העולם כולו, אלא בשביל התקווה ובשביל השירה. בהמשך הוא כותב, בשביל לקוות אל השם ולשיר לכבוד השם. אבל המשפט הזה, התבוננו בו ואמרנו, יכול להיות שבשעה שהקימו את המדינה, אז לכל מדינה יש שמנון. אז יכול להיות ששמו ברוב בזה, את המאמר של הרמח"ל הזה העירו בלב של מקימי המדינה, ואז קבעו שהמנון שלנו זה התקווה. אז זה בדיוק מה שהוא כותב, גם התקווה וגם השירה, זה בשביל זה בריאת העולם. מכאן שכל אלה שהקימו את מדינת ישראל עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. הנה הראיה, הם בנו את המדינה, ישר עשו את ההמנון, התקווה והשירה. זה באמת הנושא, זה בדיוק הנקודה הזאת של הכיווי. זה נרץ בתוך זה. אז זה הבירור, הבירור הוא שבאמת הדור של העקבת את המשיחה, זה דור שאפשר להגדיר אותו דור שסובל מפיצול אישיות. וחייבים לקבל טיפול. אנחנו חייבים לקבל טיפול, והטיפול זה דוקטור פלדמן. צריך לדעת, שם יש רפואות נפלאות מאוד, שם האדם מתברר. אבל הבחינה של והתרוצצו הבנים בקרבה זה בשתי בחינות. מצד אחד, זה מלחמה של רצונות מנוגדים מאוד חזקים, כמו שאמרנו קודם, 8 הוא רוצה להיות משה רבנו, ב-10 הוא רוצה לנסוע לתאילנד, ב-12 הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי, אכן האדם בולבל, הוא לא יודע כבר מי הוא ומה הוא. אבל, ובבחינת המחשבה, מבחינת הבירור שבמחשבה, זה מחשבות שמאוד מאוד מנוגדות, מאוד מנוגדות, זה הרבה הרבה בחינות. זה הרבה תיאוריות, הרבה חוכמות יורדות לאדם, וצריך לדעת, איך אנחנו יודעים אם החוכמה היא אמיתית או לא אמיתית? כי הקדוש ברוך הוא ברא חוכמות של דמיון, כך זה מובא הרבה בספרים. יש חוכמות של דמיון, איך אדם יכול לדעת אם זה חוכמה אמיתית או חוכמה דמיונית? היסוד והכלל, אם זה מקרב אותו לאמת. אם החוכמה, המחשבה, השכל מקרב אותו לאמת, שידע שזה בא מצד הנקודה של האמת. אם זה מרחיק אותו מהאמת, אז אתה צריך לדעת שזה חוכמה דמיונית. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שגם אם זה חוכמה של תורה, גם אם אדם עכשיו אמר את כל חוכמתו, עכשיו אמר רעיון שלם שהוא בנה אותו רק מתוך התורה, אבל בסופו של הרעיון הזה המסקנה היא שזה מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. אם כך אומר זה שקר, גם שזה בא מהתורה זה שקר, כי הנקודה היא האם המחשבה והחוכמה מקרבת אותנו לקדוש ברוך הוא. מה, איך יכול להיות דבר מהתורה שמרחיק אותנו מהשם אם זה בא מהתורה? אז דוגמה לדבר, יש ספר שנקרא ראשית חוכמה. ובראשית חוכמה זה ספר שנכתב לפני תקופת רבנו הרי הקדוש בצפת, בערך 400 שנה, ושם הוא מתאר הרבה דברים. מתאר מה עבודת האדם בעולם הזה, וגם מה הולך להיות לעתיד לבוא. אז יש שם שער, זה נקרא שער היראה, בתוך שער היראה הוא מביא משנה שנקראת מסכת גיהנום. במסכת גיהנום שם כתוב מה הולך להיות לאדם ורוח ומחפר עבור. מה הולך להיות לאדם. אז היצר מאוד אוהב שאנחנו נלמד את שער היראה, בפרט את מסכת גיהנום. בשלושה חודשים הוא נותן לנו התעוררות הלב ללמוד את זה ולהעמיק בזה ולהרגיש את זה. אחרי שלושה חודשים הוא בא לאדם ואומר לו, עכשיו תגיד, אתה רואה לאן אתה הולך? אתה שם לב? לימדתי אותך בעצם את העתיד שלך. ואז האדם יכול להיכנס לכאלה חולשות, לכאלה פחדים שמרחיקים אותו לגמרי מן האמת. לכן תמיד צריך לשים לב. זה בעצם הבירור של יעקב ועשיו. האם זה מקרב אותנו, משמח אותנו, מעודד אותנו, מחזק אותנו, נותן לנו תקווה? אם כך זה בא מצד האמת. אם זה מחליש אותנו, מכניס בנו עצבות, דיכאון, צריך לדעת, זה לא משנה. מי אמר את זה? לא משנה בשם מה הוא אמר את זה? לא משנה מאיזה ספר הוא הביא את זה? צריך לדעת, זה שקר. מדוע? כי כל הבריאה היא בשביל התקווה. זה מה שהרמח"ל כותב. כל הבריאה לא נבראה אלא בשביל שאנחנו נקווה. מה שמחליש אותנו בתקווה, באמונה, בשמחה, סימן שזה בא מבחינת השקר. אז זו הנקודה הראשונה מה שכתבו בפרשה, והתרוצצו הבנים בקרבה. אבל מיד מתעוררת פה למעשה שאלה מאוד מאוד לא פשוטה. יש פה קושייה מאוד מאוד גדולה, על כל מה שאמרנו, יש פה קושייה מאוד גדולה לדבר הזה. אמרנו קודם שרש"י אומר, מה זה והתרוצצו הבנים בקרבה? הפירוש הראשון, עוברת ליד בית עבודה זרה, עשיו רוצה לצאת. עוברת ליד בית מדרש, יעקב רוצה לצאת. זאת אומרת, הרי תינוק, זה לא תינוק, זה עובר. עובר אין לו בחירה. לעוברים אין בחירה. לא שמענו אף פעם שהקדוש ברוך הוא תובע עוברים, על איך הם מתנהגים בבית. זה אין כזה מציאות כזאת. אומר, יש פה שאלה גדולה מאוד. בחירה אין להם. מה אנחנו רואים מתוך דברי התורה, מתוך רש"י, מה אנחנו רואים? עשיו מוטבע בתוכו מידות רעות ורצונות של שקר ושל עבודה זרה. יעקב לעומת זה מוטבע בתוכו מידות טובות והרצונות ללכת לקדושה. אם זה כך, ואנחנו רואים את זה מפורש שזה כך, אם כך, מה אנחנו כל כך מצד אחד מגנים את עשיו ומשבחים את יעקב? מסכן עשיו, מה רוצים ממנו? אם הוא בעצם בתור עובר כבר בא עם טבעים כל כך קשים, כתוב בהם, ועוד בהמשך עוד דברים, אם הוא בא עם כל המציאות הזאת, מה הטענה בעצם שלנו כנגד עשיו? מסכן, הוא בא עם כל הרע הזה. ואילו יעקב, שאנחנו משבחים אותו, איש תם, יושב אוהלים, ואם כך, מדוע אנחנו משבחים את יעקב כל כך? אם זה הטבעים שלו. הרי כל העניין זה נקודת הבחירה. מה האדם בוחר? אם אדם מוכרח בדברים מסוימים, איזה טענה יש לנו כנגדו?
בסדר, צריך קצת לראות בדברים.
אתה צודק, זה נכון, אבל בוא נראה כמה דברים. הנקודה פה, באמת מסתתרת פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. אמרו, עשיו היה לו אפשרות של בחירה. אבל בוא נשאל, שאלה, נכון, זה נכון, לעשיו יש זכות בחירה. אבל נקודת ההתחלה, זה בכלל לא אותה נקודת התחלה. כי בכל הקדוש ברוך הוא נתן ליעקב אבינו מתנות, רצונות וטבעים טובים, לעשיו הוא נתן רצונות לא טובים, נתן לו טבעים שמקולקלים, אז לכאורה, נכון, אתם צודקים, בכל אופן יש בחירה, אבל זה לא מתחיל מאותו מקום. ובאמת, עוררנו את השאלה הזאת, מכיוון שזה פתח להתבוננות מאוד מאוד עמוקה, הדבר הזה. זה נכון, ליעקב ולעשיו לשניהם יש בחירה. אלא אנחנו רואים שהבחירה של יעקב לכאורה יותר קלה, בפשטות יותר קלה. מדוע? כי יש לו טבעים יותר טובים. בוודאי שגם ליעקב יש יצרה, בוודאי שגם ליעקב יש עבודה ומלחמה, אבל אנחנו רואים שלכתחילה כל העבודה של יעקב היא במקום יותר קל מהעבודה של עשיו. ובאמת זה נכון, באמת זה נכון, העבודה של עשיו זה עבודה יותר קשה, הבחירה שלו זה במקום יותר קשה. אומר אחד הצדיקים הגדולים שיש לו פירוש מאוד רחב גדול על התורה שנקרא היכל הברכה, הרי במקום ארנה בספר היכל הברכה, הוא מביא שם, בשם הצדיקים הקדמונים יותר, הוא מביא שם, זה באמת נכון, אבל דע לך, ככה הוא כותב בלשון הזאת, הוא אומר דע לך, כי הכוחות של הקדושה שהיה לעשיו גדולים מהכוחות של יעקב פי אלף. זאת אומרת, נכון שהיה לו יצר רע יותר גדול, ועשיו נמשך לעבודה זרה, אבל הקדושה, הכוחות הרוחניים שהיה לעשיו, הכוחות הרוחניים שהיה לעשיו גדולים, ככה אומר, פי אלף מהכוחות של יעקב אבינו. לכן, באמת לכתחילה, משורש, ההולדה, הם שניהם מיועדים להיות חלק מעם ישראל. אם עשיו היה בוחר בטוב, אין עשיו, אין יעקב, היו מולידים את כל עם ישראל. לא רק יעקב. לא היינו נקראים רק בני יעקב או בני ישראל. היינו נקראים על שם שניהם, בני יעקב ועשיו. חלק מעם ישראל היו כך, וחלק מעם ישראל היה כך. כי עשיו היה יכול לבחור, היה יכול לבחור בטוב. מה הבחינה, מה ההבדל? יש פה שתי עבודות. זה מה שמגלה לנו, שיש שתי עבודות. יש עבודה שנקראת עבודת יעקב. עבודת יעקב זה איש תם יושב באוהלים. ויש עבודת עשיו שנקרא איש שדה יודע ציד. איש יודע ציד, איש שדה. ככה לשון המדויקת. זאת אומרת, יש עבודה של יודע ציד, של שדה, של עבודה זרה, אדם שנמשך לכל הבחינות של היצרה שבעולם. מצד שני, יש אדם שמטבעו, מההולדה שלו ומטבעו, מהשורש שלו, הוא נמשך להיות איש תם יושב באוהלים. לכתחילה, מתחילת ההולדה של עם ישראל, יש את שני הנתיבים האלה. ועשיו היה יכול לבחור לקדש את כל המקומות האלה, לעלות מכל המקומות האלה ולתקן אותם. עשיו לא זכה לבחור בטוב. יעקב לא רצה לקחת את העבודה הזאת מעשיו. ובאמת אף אדם לא רוצה לקחת את העבודה הזאת, או לא מתנדבים לעשות את העבודה הזאת. זה עבודה קשה, זה עבודה מאוד מאוד לא נעימה. ולא רק זה, גם לאדם אסור לבחור בעבודת עשיו. מדוע אסור לו לבחור בעבודת עשיו? כי אם זה לא הכוחות שלך, אתה לא תוכל לעמוד שם. אם כך, מי קובע? מי קובע מה יהיה עבודת יעקב, מה יהיה עבודת עשיו? מי קובע את זה? אין עוד מלבדו, רק הוא יכול לקבוע את זה. זה רק הקדוש ברוך הוא קובע לכל אדם ואדם איזה עבודה תהיה. הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו, האם לעשות עבודה של תחנת יעקב או עבודה של תחנת עשיו. אבל ברגע שעשיו קלקל ולא בחר בטוב, מה קרה? ברגע שהוא קלקל ולא בחר בטוב, מה קרה מזה? אז זה באמת העבודה של עשיו היא עבודה יותר גבוהה משל יעקב. זה מה שאומר הקומרנה. כמה יותר גבוהה? פי אלף. למה פי אלף? מה זה נמדד במתמטיקה? זה מספרי מתמטיקה? לא, זה הסוד שנראה בהמשך, זה האלף שלך שלמה. זה הסוד של האלף שלך שלמה, זה הפי אלף. באמת זה נקרא עבודת הבכורה של עם ישראל, עבודה קשה ביותר. והעבודה שכל הגאולה תלויה בה, זה עבודה של עשיו. זה לתקן את כל המקומות הקשים ביותר בבריאה, בכדור הארץ, בעולם, זה עבודה של עשיו. ברגע שעשיו לא בחר בעבודה הזאת, כפר בעבודה, הוא לא רצה. ואיבז עשיו, מה כתוב בפרשה? ואיבז עשיו את הבכורה. מה זאת אומרת ואיבז עשיו את הבכורה? את העבודה הזאת, לקדש את המקומות האלה, הוא בז לעבודה הזאת, הוא לא רצה לעשות את זה. ואז יעקב באמת עשה מסירות נפש גדולה מאוד. מה הייתה המסירות נפש של יעקב אבינו? הוא קנה את הבכורה מעשיו. מה הכוונה הוא קנה את הבכורה? כל העבודה הזאת של בחינת עשיו, יעקב קנה אותה. ולכן כל העבודה, אין בחינת יעקב איש תם יושב אוהלים, ואין בבחינת עשיו שהוא איש יודע ציד, איש שדה, יעקב אבינו קנה את זה מעשיו. הוא לא קנה את זה כי הוא רצה לגזול את זה מעשיו. כי ברגע שהוא ראה שעשיו לא עושה את העבודה הזאת, מצד יעקב אבינו באמת זה הייתה מסירות נפש. הוא מסר את הנפש לקנות את העבודה הזאת מעשיו. אז יש שתי עבודות. עכשיו, אחרי קניית הבכורה, למעשה נקבע ששתי העבודות האלה נמצאים בעם ישראל. ובאמת, מה הבחינה הזאת? הבחינה הזאת, אנחנו רואים משורש, מהרגע שעם ישראל נוצר להיות עם. כי פה זה התהליכים של התגלות עם ישראל. היווצרות של עם ישראל. אנחנו רואים שיש קודם כל את שני האפיקים האלה. יש נשמות שמטבעם, זאת אומרת בעצם מסדר הנהגתם, הקדוש ברוך הוא מוליד אותם, מוליך אותם בדרך הזאת, שרוב זמנם, לא שיש להם יצרה, יש להם התמודדות, יש להם מלחמות, אבל רוב המציאות שלהם תהיה תמיד תחת איזושהי הגנה מסוימת, תחת איזשהו ענני הכבוד. זאת אומרת, יחנכו, הם יוולדו בבית כזה, יגדלו בבית כזה, התוואים שלהם יהיו לשבת בועלה של תורה, לשבת ללמוד תורה, משם הם יתקנו את העולם, על ידי הלימוד שלהם, המצוות שלהם, המעשים הטובים שלהם, הם יתקנו את העולם. יש להם יצרה, יש להם התמודדויות, אבל בכללות זה המקום של הבירור שלהם. אבל מי יעקב ועשיו מתגלה שיש בעם ישראל נשמות שחייבות לצאת לבתי עבודה זרה. זה חייב להיות ככה הדבר הזה. ואז הנשמות האלה, זה לא שעכשיו יהודי, אסור ליהודי להגיד בסדר, יש כזאת עבודה וזה עבודת הבכורה, והקדוש ברוך הוא רוצה את זה, טוב, אז אני מתנדב ללכת לעשות את העבודה הזאת. אז זה אסור להתנדב לעשות את העבודה הזאת. זה מסוכן מאוד. אתה יכול ללכת לשם ולהישאר שם, הבן אדם יכול להישאר שם. אבל משמיים כבר יוליכו את האדם למקום הזה. יוליכו את האדם לבתי עבודה זרה, שזה נקרא כל הבחינות של התומה, של השקר, של היצרה בעולם, כל הבחינות האלה, משמיים מובילים את האדם למקום הזה. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא יודע שהנשמה הזאת יכולה לרדת למקום הזה, והנשמה הזאת גם יכולה לעלות ולתקן את המקום הזה. מה זה נקרא לתקן את המקום הזה? מה יש לתקן במקום הזה? אין מקום בעולם, אין מקום במציאות שאין שם ניצוצות של קדושה. הכוונה רוחניות של קדושה. בכל דבר. כי אם נגיד על מציאות מסוימת שאין רוחניות קדושה, שזה נקרא בלשון המקובלים ניצוצות קדושה, זאת אומרת זה להגיד שהדבר לא קיים במציאות. כל המציאות נעשית על ידי שיש שם ניצוצות קדושה. ברגע שיצא ממציאות מסוימת ניצוצות קדושה, אתם יודעים מה קורה לו? קלה ונעלם. היום קוראים לזה העניין של בזבוזי האנרגיה. יש יותר אנרגיה, פחות אנרגיה, מעברים, פתאום חומר קלה ונעלם. בטבע חוקרים את זה, הפיזיקאים חוקרים את זה הרבה, אבל מה באמת השורש הרוחני של הדבר? הכל הולך על פי הניצוצות הקדושה שיש בדבר. ברגע שיש ניצוצות קדושה, הדבר עומד על תילו, קיים במציאות. המצבים שאנחנו עוברים בחיים שלנו, כל אחד מה שעובר בחיים שלו, בכל מקום ומקום, בכל מצב ומצב צריך לדעת, יש שם רוחניות אלוקות, יש שם ניצוצות קדושה. כשאנחנו ירדנו למקומות האלה, באותו מקום שהיינו, יכול להיות שנדבקו בנו גם הרבה דברים לא טובים. לדוגמה, אדם היה נולד אצל גויים, הוא נשמה יהודית, זה הגרי צדק האמיתיים, הם נשמות יהודיות. כל המציאות שהוא נולד באיזה עם, כל המציאות של העם שבו הוא נולד היא קשורה אליו עכשיו, היא דבוקה בו, זה לא טוב. אבל צריך לדעת, יש טוב באומה הזאת, והוא נולד באומה הזאת, הטוב שבאומה הזאת גם נדבק בו. יום אחד, שהקדוש ברוך הוא יגיד, הגיע הזמן, מחשבונות שלו, הגיע הזמן, פתאום הוא יגיד לו, הזכיר לו, את הנשמה יהודית, קבל ניצוץ ברגע אחד, מסירות נפש, ברגע שהוא יתחיל לחזור בתשובה, או יתגייר, מה הוא עושה? את החלק הרע שנדבק בו, הוא מתחיל לברר, אבל לדחות מעליו, ואז מתגלה שבעצם הוא הביא לעם ישראל קדושה נוראית מאוד, שאף אחד לא יכול להביא, מאותם מקומות שבהם הוא היה. לכן כל מקום שאדם נמצא, דברים נדבקים באדם. ניתן דוגמה לדבר, קצת להוריד את זה יותר להבנה שלנו. יש מגילה, ספר ידוע שנקרא מגילת רות. כולם מן הסתם מכירים את זה. לפני שבוע קצת דיברנו על הדבר הזה. ויש כמה וכמה פירושים על מגילת רות. יש פירוש של רבנו עובדיה ברטנורה, מברטנורה. הוא המפרש הידוע של המשניות. ולא ידעו גם שהוא היה מקובל גדול מאוד, הוא כותב פירוש על מגילת רות. הוא כותב שמה דבר פלאי. הוא אומר, רות היא הייתה בת, או, זה שתי דעות בחזל, או בת או נכדה של עגלון מלך מואב. זאת אומרת, היא נולדה, היא בת מלוכה, רות. היא התגיירה. סיפור שלם, איך זה קרה, היא התגיירה, היא באה לעם ישראל. כשהיא באה לעם ישראל, כשבאה לעם ישראל בהתחלה היה ביזיונות מאוד גדולים, בגלל שהיא באה בעניות גדולה וכן הלאה, ואז בועז, שהיה משבט יהודה, הוא ראה את צדקותה של רות, ובסופו של דבר הוא התחתן איתה, ונולד להם בן, והבן קוראים לו עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. זאת אומרת שרות זכתה להיות, הזוהר הקדוש קורא לה, אמא של מלכות. עיקר הולדת, המשיח צדקנו, מצד אנשים, זה נקרא על שם רות. רות שהתגיירה. אומר הרב מברטנורה, הוא מסביר שם הפירוש שלם וארוך על הדבר הזה, הוא אומר יסוד מאוד גדול, דבר מפתיע. אומר, רות נולדה בת למלך מואב. קודם כל היא מואביה, ולא רק שהיא מואביה, היא בת למלוכה. לכן תכונות מואב נדבקו בה. דבקו בנפשה כל המידות והתכונות של מואב. הרבה דברים לא טובים, הרבה דברים לא טובים היה למואב, אבל נקודת הקדושה שהייתה במואב, הם, המואבים היו עם מאוד עזים, מאוד עזי נפש. כל הזמן זה מלחמות, ובעיקר איתנו, ועם עמים אחרים. הם כל הזמן היו תוססים. למה? היה להם גבורות בתוך הנפש. הגבורות האלה זה גבורות של מלחמות. רות נולדה בת למלך. למלך יש את עיקר התמצית של האומה. הוא הביא לה את זה בהולדה לרות. בשעה שרות התגיירה, היא את החלק הרע היא תקנה, רות. היא הייתה העבודה שלה, היא תקנה את החלק הרע. ברגע שהיא התחתנה עם בועז, והולידה את עובד, עובד את ישי וישי דוד, אומר ככה, וזה הלשון של הרב מברטינור, אומר, ודע שכל גבורה דוד המלך, וכל המלחמות שהוא עשה, וכל המלחמות שעתיד לעשות משיח צדקנו, הכל בא מהגבורות שרות הביאה ממואב ונתנה בעם ישראל. נתנה את זה בשושלת המשיח. זה דוגמה איך מעלים רוחניות אלוקות מהמקומות הלא טובים. איפה שאדם היה צריך לדעת, מה שאדם עבר בחיים, לא משנה, מהטוב ביותר עד הרע ביותר, מהגבוה ביותר עד החשוך ביותר, נדבק בו טוב ורע. הרע, אנחנו מבררים אותו, אנחנו משתדלים לדחות אותו. ואז בעצם מסתבר שהעבודה, וזה העבודה של עשיו, שנמשך ללכת לבתי עבודה זרה. למה הוא נמשך? בפשט הוא הולך לבתי עבודה זרה, כי הוא מצא חן בעיניו, יש שם מועדון, יש שם ריקודים יפים, יש שם מוזיקה יפה, הוא שר שם, הוא קופץ, שתה בירה, עשה כמה סלטות, סלטות זה תמיד בעם ישראל עושים סלטות. מי שרוקד בלי סלטות, צריך להגיד בכל המסיבות, זה לא נקרא מסיבות בכלל. להגיד, אם במסיבות לא עושים סלטות, להכריז, לא יצאת בכלל ידי חובת מסיבה וריקוד. זה הכל סתם, לא יודע, זה ירידת הדורות, היום לא יודעים בכלל לעשות את המסיבות. דוד המלך, מדרש רבה אומר, היה עושה סלטות. ויש עולם העיגולים, זה נקרא עולם גבוה מאוד, עולם העיגולים. כשאנחנו רוקדים ועושים סלטות, צריך לכוון לעולם העיגולים. עכשיו ממשיכים שפע מעולם העיגולים. אבל הדור הזה זה דור מאוד ירוד, הם לא יודעים לעשות סלטות. אז האדם הלך, אז הלך בגלל שיש ריקודים, בגלל שזה... הוא לא יודע, הוא לא יודע את כל זה. אבל, אז הוא הלך כאלה לרקוד, המשהו טוב נדבק בו. אין מציאות שאין משהו טוב שלא נדבק באדם. ועד הבא, והטוב, החבוי, יש תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה י"ב חלק שני, אחת התורות העמוקות ביותר, בראשית מאמר סתום. אומר, שם אומר אבי נחמן, הטוב הגבוה ביותר, הגנוז ביותר, שזה בבחינת בראשית מאמר סתום, זה סוד האור הגנוז. איפה הוא נמצא? הוא שואל שם שאלה, איפה הוא נמצא? הוא אומר דבר פלאי שם, דבר פלאי. הוא אומר, בבתי עבודה זרה ובמקומות המתונפים. שם נמצא סוד האור הגנוז. זה פלא גדול מאוד. זה לולא שהיה אומר את זה כזה צדיק גדול, לא היינו יכולים, בסברה בטח אפשר להגיד כזה דבר. הוא אומר, הוא מסביר שם התורה שלמה איך הדבר הזה. ברגע שאדם היה שם, הוא מביא, ברגע שהוא עולה מהמקום הזה, מה זה עולה? לא מעצמו, מהירים בו, נתנו לו ניצוץ. ברגע שהוא עולה מהמקום הזה, הוא מביא לעם ישראל למעשה את הרוחניות הגבוהה ביותר. זה אחד הפירושים שהגמרא אומרת בשתי מקומות. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. למה? מה הסיבה? כי מה שהבעל תשובה עכשיו הביא לתיקון העולם, שום צדיק לא יכול להביא את זה. רש"י כותב במסכת סנהדרין, דף צדיק ט', שם הגמרא, זה שני מקומות הגמרא אומרת את זה, בסנהדרין, שם גם הגמרא, בדף צדיק ט', הגמרא אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, רש"י אומר בלשון הזאת, מה הכוונה, מה זה המקום, ככה רש"י מפרש, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם של הבעלי תשובה. זה לשון שנאמרה על גדולי גדולי הצדיקים שבכל הדורות. אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. וכל זה זה בגלל הסוד של העבודה הזאת. לכן עשיו מטבעו נמשך לעבודה זרה. לעבודה זרה. אבל באמת יש לך, לעשיו יש את הכוח לתקן את זה. היה את הכוח לתקן את זה. אבל הוא בחר ברע, יעקב אבינו קנה את זה. ברגע שהוא קנה, הוא שינה בעצם את כל המהלך של ההיסטוריה. הכל יוצא עכשיו. אין בחינת העבודה של עשיו ואין הבחינה של יעקב, הכל יוצא מעם ישראל, הכל צריך לבוא בעם ישראל. או ניתן עוד שתי דוגמאות בקצרה לדוגמאות של עבודה שהייתה של עשיו. חז"ל אומרים, חותנו של משה רבנו. מי זה חותנו של משה רבנו? יתרו. מי זה היה יתרו? חז"ל אומרים, ידוע... בין היתר היה יוצא של פרו, אבל באמת היה לו אפילו מדרגה יותר גבוהה מלהיות יוצא פרו. היה גדול עובדי עבודה זרה של אותו הדור. או יש אומרים שמבריאת העולם לא היה כזה מוח בעבודה זרה כמו יתרו. הוא ידע סודות של עבודה זרה, ידע שיטות של עבודה זרה, אף אחד לא השיג בכלל אצל יתרו. ברגע שיתרו, חזר בתשובה והתגייר, שימו לב, פרשה בתורה, פרשה שלמה בתורה כתובה על שמו. אין פרשת יהושע, אין פרשת משה, יש פרשת יתרו. לא רק זה שפרשה שלמה בתורה על שמו, איזה פרשה על שמו? פרשת מתן תורה. ואנחנו רואים, יתרו בא ומייעץ למשה רבנו לעשות את כל סדר המשפט בעם ישראל. שאומר, אם תמשיך ככה, יתרו אומר למשה, הוא ראה אותה, הוא יושב מהבוקר עד הערב, דן את עם ישראל, מלמד אותם תורה. יתרו אמר למשה, מה אתה עושה? אתה נבול תיבול, אתה ועם אשר עמך. אז משה רבנו אמר לו, מה אני אעשה? הוא אמר לו, אתה תחזה שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. שימו לב, יתרו מלמד את משה רבנו איך לעשות סדר בעם ישראל. מאיפה אתה יודע לעשות סדר? איך אתה יודע יותר טוב ממשה רבנו את הסוד הזה? איך אתה יודע לעשות סדר בעם ישראל ומשה רבנו לא יודע? אבל זה השכל והדעת הזאת, זה הרוחניות האלוקות שהייתה בעבודה זרה. ברגע שהוא התגייר, את זה הוא הביא לעם ישראל מעבודה זרה. זה נקרא הטוב הגנוז בתוך העבודה זרה. אנחנו רואים שהוא כל כך גבוה, הטוב הזה, זה שכל כל כך גדול, שאפילו משה לא ידע להשיג את זה, ויתרו לימד אותו את הבחינה הזאת. ופרשה שלמה בתורה, כתובה על כל הסיפור של יתרו. אז זה עוד דוגמה, איך שאדם בא ממקום כל כך רחוק, ולאיזה קדושה, לאיזה מדרגה הוא זכה, שהוא מלמד את משה רבנו, איך להניג את עם ישראל. ומשה רבנו מקבל, הוא קיבל מיתרו, והוא אמר לו, תשאל את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר לו, כן, יתרו צודק, תנה כמו שהוא אומר לך. עוד דוגמה נוספת לדבר הזה, רחב, סיפור הידוע של רחב, בספר יהושע, וישלח יהושע את שני המרגלים, והצילה אותם, ועל כן היא התגיירה, סיפור ידוע. אבל מי זאת הייתה רחב? מי הייתה רחב? אז כתוב, בספר יהושע כתוב רחב הזונה. אז אומרים, יש שני פירושים. מה זה? זונה מלשון, יש אומרים מלשון מזונות. הייתה מספקת מזונות. אבל הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, לא בדיוק את הפירוש הזה. אולי הייתה מוכרת סנדוויצ'ים, אבל לא בדיוק זה הפירוש. אומרת הגמרא שמה, הייתה פרוצה מספר אחד בעולם, הגמרא אומרת. וכמה שנים, הגמרא אומרת, בסנהדרין אומרת, כל 40 שנה, שעם ישראל היה במדבר, כל 40 שנה רחב פרוצה מספר אחד בעולם. עד כמה? כתוב בלשון הזאת, הגמרא אומרת, לא היה שר ושליט שלא בא עליה. עד כדי כך רחב הייתה כל כך במקום נמוך בבחינה הזאת. והגמרא ידוע, עוד מעריכה בזה, משבחת מאוד את המקצועיות שלה שאתה שם. תארת שם את המקצועיות שלה, זה לא היה כל כך דבר פשוט, מה שהגמרא אומרת. רחב חזרה בתשובה, בסדר. כל אדם יכול לחזור בתשובה. התגיירה, רוצה להתגייר, אין שום בעיה. אבל עכשיו השאלה, מי התחתן איתה? מי התחתן עם רחב? יהושע בן נון. יהושע בן נון. על יהושע בן נון כתוב, כל 40 שנה שהעם ישראל היה במדבר, איפה היה יהושע בן נון? והוא נער לא ימוש מפתח האוהל. איזה אוהל? האוהל של משה רבנו. 40 שנה אין אף אדם צמוד למשה רבנו כמו יהושע בן נון. הוא בשיא הקדושה של העולם, והבת זוג שלו נמצאת בשיא התאומה של העולם. מי עשה את הזיווג הזה? עכשיו, אני רוצה לראות ששטחן יציע כזה שידור. אתם יודעים מה יעשו לו? לשטחן הזה, שיציע כזה שידור, זה יקבל אבנים בראש. מיד, איך שהוא יציע את השידור הזה, יקבל אבנים בראש. הוא צריך לקחת שומרי ראש אם הוא יציע כזה שידור. מי עשה כזה שידור? בין יהושע בן נון ולרחב. באמת, מי עשה את זה? רק יהושע בן נון עשה את זה. למה? כי יהושע בן נון ראה ברוח הקודש מי זאת באמת רחב. זה רואים כל 40 שנה. כל 40 שנה זה נורא מאוד, כל 40 שנה זה רק מעטפת של החיים שלה, זה לא היא באמת. היא הייתה צריכה לרדת למקום הזה. מה הייתה צריכה? בשמה הקדוש ברוך הוא? אז אם היא נשמה כל כך קדושה, שהיא הנשמה הכי גבוהה בדור, מצד הנשים, אז למה הקדוש ברוך הוא שלח אותה לכזה מקום? בשמה להביא את הקדושה הכי גבוהה שנפלה למקומות האלה. איזה קדושה? איזה קדושה רחב הייתה יכולה להביא מהמקומות האלה? אומר רבנו אריה הקדוש דבר נורא מאוד. הרי כל הכוח של התאווה זה כוח של דבקות. הרי זה עוצמת הלב, מכירים את זה. זה שזה מתעורר, אז אנחנו יודעים, זה אש, מי יכול לעמוד בזה? חז"ל אומרים, אף אחד לא יכול לעמוד בדבר הזה. זה כוח של אש ושל דבקות. חז"ל רחב ירדה למקום הזה, עוררה בתוכה את כל הכוח של האש של הדבקות, כשהיא חזרה בתשובה, לאן היא הביאה את זה? הכל לתוך הקדושה. לכן היא תקנה את הדבקות בקדוש ברוך הוא במקום שאף אישה לא תקנה את זה מעולם. מה, איפה זה היה? איפה אנחנו ראינו את זה? אומר רבנו הרי קדוש, רחבה הייתה צריכה לא בגלל חסרון במעשיה, אלא כדי להוליד בן. ושהייתה עם ישוע בן נון, לא בגללה, בגלל ישוע בן נון היא לא הולידה בן, רק בנות. היא הייתה צריכה להוליד בן. היא באה בגלגול כדי להוליד בן. מי זה הייתה בגלגול השני? חנה, אמו של שמואל הנביא. חנה זה אמו של שמואל הנביא. כשהיא מודה לקדוש ברוך הוא, כשהיא מודה לקדוש ברוך הוא, היא אומרת לו, אחרי שהיא הולידה את שמואל, אחרי הרבה שנים, זה הרבה שנים של תפילות, של מסירות נפש, חנה אומרת לקדוש ברוך הוא, רחב פי על אויביי. אומר רבנו הרי קדוש, למה היא נקצה בלשון רחב פי על אויביי? לגלות שבגלגול הקודם היא הייתה רחב. חנה, הגמרא, במסכת ברכות אומרת, שהשלמות של התפילה נלמד מחנה. כל הלכות תפילת 18 אנחנו לומדים מחנה. הגמרא לומדת את זה במסכת ברכות, וכל ההלכות שיש לה לומדים את זה. ולא רק זה, יש עוד כמה וכמה נקודות פנימיות. איך חנה הגיעה לכזה מקום גבוה? בגלל שהיא באה מהמקום הזה. זה הבחינה שהיא הוציאה, היא הוציאה את כוח הדבקות. ברגע שהיא הוציאה את כוח הדבקות מהמקום הזה, היא הפכה את זה. הדבקות לא נעלמה, כוח האש הפנימי לא נעלם, אלא הלך לצד הקדושה, ועכשיו היא הופכת להיות בעצם הכי דבקה בקדוש ברוך הוא. כל זה, זה הבחינה של עשיו. זה עבודה שלמה, שעיקר הגאולה תלויה דווקא בעבודה של עשיו. אומר הקומרנה, אבל באמת, מעומק הדבר, איפה היה הניסיון של עשיו? הניסיון של עשיו, עשיו, אתה הולך לשדות, אתה עובר עליך מה שעובר עליך. אח שלך יושב, לומד תורה, לך תתבטל אליו, לך תקבל ממנו תורה, לך תלמד ממנו תורה. אם אתה תתבטל ליעקב, אתה יודע מה יהיה? אתה תהיה פי אלף מיעקב. שימו לב איזה מצב. מצד אחד הוא צריך להתבטל להיות תלמיד של יעקב. רגע שהוא יקבל על עצמו להיות תלמיד של יעקב, הוא יעלה פי אלף מיעקב. זה ממש עולם הפוך. אבל ככה זה היה בעצם הניסיון הגדול של עשיו. להתבטל ליעקב, כי עכשיו יושב, כרגע יעקב, הוא ישתם יושב בועלים, הוא יושב בועלה של תורה. אז הוא יודע להדריך אותך, אבל כשהוא ידריך אותך, אז על ידי ההדרכה שלו יתגלו הכוחות הפנימיים שלך, ואז יתברר שבעצם אתה יותר גדול אפילו פי אלף מיעקב. אמרנו קודם, עכשיו קצת נתבונן עוד קצת יותר בעומק הדבר. הזכרנו את זה בעבר, שלמעשה שתי הבחינות האלה של עשיו ויעקב, הזכרנו שזה בעצם יוסף ודוד. וזה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן יוסף זה התולדות של יעקב, של בחינת יעקב. זה בחינת הצדיק, לכן יוסף היה לו ניסיונות, הוא עמד בניסיונות האלה. הוא עמד, ולכן הוא נקרא יוסף הצדיק. זה בחינת הצדיק שהוא איש תם יושב אוהלים. ואילו דוד הוא בבחינת הבעל תשובה. דוד זה הבחינה של התיקון של עשיו, ויוסף הוא הבחינה של תיקון של יעקב אבינו. בשעה שיעקב קנה את הבכורה מעשיו, למעשה הוא קנה את כל ענף שושלת משיח בן דוד. זה בעומק הדבר. עבודת עשיו זה בעצם העבודה של שושלת משיח בן דוד. לכן אנחנו רואים בחיים של דוד המלך ניסיונות מאוד קשים בתאוות פשוטות של, בתאוות גשמיות מאוד של העולם הזה. רואים עובר עליו. למה? כי כל הבחינה שלו זה עשיו. איפה אנחנו רואים את זה? למעשה זה דבר פילי. אבל בכל התנך יש לנו שני אדמונים. מי זה? ויצר הראשון והנה הוא אדמוני. עשיו, התורה מתארת לנו. ויצר הראשון והנה הוא אדמוני. מי זה האדמוני השני? והנה הוא אדמוני עם יפה עיניים. בשעה ששמואל הנביא בא למשוך את דוד המלך, הוא לא ידע. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אחד מהבנים של ישי יהיה המלך. הוא בא לשם, היו לו שמונה בנים, כמו שסיפרנו קצת בעבר, דוד הוא בכלל, ישי חשב שדוד בכלל ממזר. ככה זה הנשמות האלה, זה חושבים שהם ממזרים, חושבים שהם שוגעים, טורפים, זה תמיד, זה המשברים הכי גדולים זה הנשמות האלה. זה הכי בעייתיים, רוצים בגיל 6 לתת להם תרופות פסיכיאטריות בדרך כלל, לנשמות האלה. שהוא ראה אותו, שמואל הנביא, שנקרא הרואה, וכתוב שהוא הנביא השני בכל הדורות, רק משה קיבל נבואה ממדרגה יותר גבוהה. כתוב, הוא ישב על הכיסא, אז כשדוד המלך בא, הוא ראה אותו, מה הוא אמר שמואל הנביא? הוא נבהל, הוא אמר עשיו. למה הוא ראה? למה הוא אמר עשיו? הוא ראה פה איזה ג'ינג'י, הפנים שלו אדומות, הוא בוער כולו, אני לא יודע לאן הוא עיוור, הוא הולך להרוג פה את עם ישראל, זה דש, הוא יערוף ראשים, הוא פחד. חז"ל אומרים, הוא פחד שהוא ראה את דוד המלך. באותו רגע הקדוש ברוך הוא אמר לו, משיחי בא ואתה יושב, קום על רגליך לכבודו. הקדוש ברוך הוא הקים את שמואל הנביא לכבוד דוד המלך. אז שמואל הנביא, כתוב בזוהר ובמדרש, הוא היה לו פליאה גדולה מאוד, הוא אמר, עשיו, זה מידת עשיו, הוא ראה, והוא רואה, זה הנביא השני בכל הדורות, הוא רואה שמידת עשיו יש בדוד המלך. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, נכון, הוא אדמוני, זה מידת עשיו, אבל עם יפה עיניים. מה זה עם יפה עיניים? עיני העדה. זה התורה, זה נקרא את עיני העדה. הוא ישעבד את כל הכוחות שלו, את כל האש הפנימית שלו. נכון, יש לו את כל האש של עשיו. אש של עבודה זרה, אש של תאוות העולם הזה. זה נכון, אתה צודק. הוא יכול לשעבד את כל הכוחות האלה, הוא ישעבד את הכל לצד הקדושה. לכן, יעקב, לכן, דוד המלך זה הבחינה, זה התיקון של עשיו. לכן זה שתי אדמונים שיש לנו. האדמוני הראשון שלא זכה, זה עשיו, והאדמונן שני שזכה, זה דוד המלך. אז למעשה, מה יעקב אבינו קנה? יעקב אבינו קנה מעשיו את מידת, את בעצם את כל הענף שנקרא משיח בן דוד. רמז נפלא לדבר הזה, הוא אמר לו, מכרה לי כיום את בחורתך. אמר לו, בסדר, מה תיתן לי? אמר לו, יעקב אבינו, מה כתוב שנתן? יעקב, מה הוא נתן לו בן מכירת הזאת? מה? מה? לחם ונזיד עדשים. נכון? אז רשי אומר שצריך לדרוש את העניין של עדשים. הוא דורש, יש כמה דרשות רשי אומר. עדשים, גימטריה של עדשים בדיוק, הוא נותן לו עכשיו בשביל הבחורה. אמרנו, הבחורה, מה זה הבחורה? ענף משיח בן דוד. עדשים בדיוק גימטריה משיח בן דוד. 424. לרמוז את הנקודה הזאת שהוא קנה ממנו, הוא קנה ממנו את, 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 משיח, את, את שורש המשיח בן דוד. אבל באמת, יש בזה עוד נקודה עמוקה בדבר הזה. וזה, את הנקודה העמוקה הזאת, גם יעקב אבינו לא ידע את הדבר הזה. נסתר ממנו משהו, בכל הקניין הזה נסתר משהו מיעקב אבינו. מה יעקב אבינו אמר לעשיו? מכרה לי בחורתך כיום. הבחורה, אמרנו, זה ענף משיח בן דוד. זה הוליד את, את ענף משיח בן דוד. יפה מאוד, קנית. עשית את כל המסירות נפש. עכשיו אתה תוליד, אתה בעצם נקבע שאתה תוליד את כל עם ישראל, את שתי המשיחים. גם את דוד וגם את יוסף. אבל אל תשכח, יעקב, לגבי יעקב נאמר, שלא ישכח, יש גם את האישה מיועדת להוליד את דוד, ויש את האישה שמיועדת להוליד את, את יוסף. את זה הוא לא ידע, שבשעה שהוא קנה את הבחורה מעשיו, הוא עשה פה עסקת חבילה. הוא לא ידע שהוא עשה פה עסקת חבילה. את מה הוא קנה מעשיו? את הבחורה. הוא קנה מעשיו עוד בחורה אחת. איזה בחורה נוספת? כתוב ללבן שתי בנות. הבחורה לאה והצעירה רחל. יעקב יודע משורש נשמתו, והוא צודק, וזה הכל אמת, שהבת זוג שלו משורש נשמתו, מי זאת? רחל. רחל זה, זה, לכן כתוב איך שהוא ראה אותה, ויאהב יעקב את רחל. זה, הרי לכאורה זה תמיה, הוא הגיע, שיעקב אחר כך, בפרשה הבאה, הגיע ללבן, הוא ראה את הרועים, אז הוא הסיר את, את האבן מעל הבאר, עזר להם להשקות שם, והנה רחל באה עם הצון. יעקב ראה אותה. מה עושה? שימו לב, זה לא מובן, אפילו בדור שלנו זה לא מובן. מה זה? רץ אליה והשקר יעקב לרחל. יעקב אבינו רואה את רחל והולך ולשק אותה. היום בדור, אפילו במסיבות אי אפשר לעשות כזה דבר, אתה לא מכיר אותה. תגיד לה שלום. לשם הולך ולשק אותה. יעקב, איך זה יכול להיות? יעקב אבינו ישר רואה את הנשמות. הוא ישר רואה, הנה השורש הנשמה שלי הגיע. ומיד כתוב, ויאהב יעקב את רחל. לבן עשה לו תרגילים, על גבי תרגילים, נותן לו את זה. הוא אומר לו, הוא הסיכם איתו. הוא אמר לו, ויעקב הוא ידע, הוא ידע שרחל, שלבן זה, הוא מאוד מאוד בעייתי לבן. אז הוא עשה לה, הוא אומר לו, ועבוד שבע שנים, ברחל, בתך הקטנה, אל תחליף לי אותה עם זה, גם בבתך הקטנה ברחל. לכן אומרים, תמיד שרוצים להגיד דבר שיהיה ודאי ברחל בתך הקטנה. למה אומרים את זה? בגלל יעקב הבינו. הוא הבין שלבן הולך לרמות אותו, הוא אמר לו, לכן הוא הדגיש ברחל. לבן לא כל כך התפעל, לבן זה, הוא לא כל כך בן אדם פשוט, אמר לו, כן, בסדר, הכל בסדר, בלילה החליף, החליף את, בחתונה הוא החליף את, יעקב בן הוא צריך לדעת, השומר עיניים הכי גדול, הוא לא מסתכל, בחתונה הקלה הולכת עם האינומה, הוא לא יודע בכלל שזה לאה, הוא בכלל הביא לחתונה, לקידושים, הכל את לאה, הוא חושב שהוא קידש את רחל, הוא לא יודע, ולא רק זה, הוא פחד שילבן יעשה לו כזה דבר, לכן הוא נתן לרחל סימנים, שתגיד לו בלילה, שרחל תגיד לו בלילה את הסימנים, שזה היא ולא מישהי אחרת. הוא אמר, אני לא יודע מי יכול להביא לי, יכול להביא לי איזה אוקראינית אחת, אני לא יודע מה יכול להביא לי פה, לבן. לבן, כתוב בזוהר הקדוש, שהיה לו שם הרבה אפשרויות להביא ליעקב אבינו. ויעקב ידע את כל זה, הוא אמר לרחל, אני נותן לך סימנים, שלא יחליף לי. רחל, זה הגדולה של רחל. שהגדולה של רחל, שהיא ראתה מה שאבא שלה הולך לעשות, מה היא עשתה? היא הלכה ונתנה את הסימנים שלה ללאה, שללאה תגיד את הסימנים, שיעקב לא יבזה אותה, שהיא כדי שללאה לא כדי שללאה לא תעבור את הביזיונות האלה, וידע יעקב לא הסכים, הוא ישלח אותה. כדי שללאה לא תעבור את הביזיונות האלה, רחל ויתרה על יעקב ונתנה ללאה את הסימנים. אז שימו לב, שימו לב, באמת אנחנו יודעים אחר כך הוא התחתן גם עם רחל, אבל רחל שנתנה את הסימנים, היא לא ידעה שהיא תתחתן איתו. עכשיו מי יודע מה אבא שלה הולך לעשות? אולי עכשיו אבא שלה הולך למכור אותה לאיזה, להיות שפחה אצל מישהו. לבן לא היה רואה שום דבר, הוא היה ידוע שהוא היה קליפה מאוד גדולה לבן. הוא יכול לעשות איתה הכל, לא, היא לא ידעה. היא נתנה על דעת זה שהיא מבטרת על יעקב, על הבן זוג האמיתי שלה, היא מבטרת עליו. אבל לא רק בזה גדולתה. בגדולתה של רחל זה בעוד דבר. לאחר מכן, אחרי שכבר התחתנו וכבר הולידו ילדים, יום אחד היה לרחל, ללאה, היה שיח שנקרא דודאים. ידוע, הדודאים זה סגולה ללידה, זה סגולה להיריון, לפקידת הקרות. יש בזה סגולה. הדודאים היה ללאה. רחל באה ואמרה ללאה, תני לי את הדודאים, את הדודאים שלך. והיא נתנה לה תמורת זה. זה היה עסקה. כשהיא ביקשה את הדודאים מלאה, אמר לאה, אומרת לה, המעט קחתך את אישי, האם גם את הדודאים לקחת ממני? את לקחת את הבעלי, גם את הדודאים? מה זאת אומרת? מה הכוונה? איך לאה אומרת לרחל, המעט לקחתך את אישי? רחל לקחה את יעקב מלאה, כי יותר הוא היה נמצא עם רחל מאשר עם לאה, והתחתן איתה שנייה. אז לאה יש לה טענה, יש לה הקפדה על רחל. בגללך, בגלל שהוא התחתן איתך, הוא פחות נמצא איתי. לכאורה זה בכלל לא מובן. איך לאה יכולה להגיד כזה דבר לרחל? הרי רחל ויתרה, היא מסרה לך את הסימנים. איך את יכולה בכלל להגיד לה כזה דבר? ולאה צדיקה, היא לא... לאה לא עושה משחקים. היא צדיקה, איך יכול להיות שלאה אומרת כזה דבר לרחל? הדבר הנורא, למה היא אומרת לה את זה? כשרחל מסרה את הסימנים ללאה, היא לא אמרה לה שיעקב רוצה להתחתן איתה, והוא מסר לה את הסימנים כי הוא רוצה להקפיד זה, אלא, כתוב במדרש, לאה הייתה מאוד תמימה. לאה לא יודעת כלום, כל היום מתפללת, מתבודדת, עיני לאה ריקות, 6 שעות התבודדות, היא הייתה עושה כל יום 12 שעות התבודדות. כתוב, אז היא כל המתה ברוכה לשם, רחל הייתה נקראת הפלפל של הבית, תמיד היא הייתה פלפל כזה, היא בקיאה בכל דבר, היא יודעת, היא כזאת, היא מסדרת כל דבר, הכל היא יודעת. היא באה ללאה והיא אומרת לאה, לאה, אני רוצה לגלות לך סוד, עכשיו אני עושה לך הדרכת קלות. היא לא אמרה לה שהיא קבעה עם יעקב ויעקב רוצה אותה, היא לא אמרה לה ככה. היא אמרה לה, תדעי לך, שזוג מתחתן, יש סימנים שצריך, הקלה צריכה למסור, להגיד את זה לבעלה. לאה לא ידע בכלל שרחל ויתרה לה את כל הוויתור הזה. לכן, זה היה המסירות נפש הגדולה של רחל, שהיא נתנה, היא הסכימה לוותר על יעקב אבינו, ולא אמרה ללאה בכלל את כל הסיפור הזה. לאה תמימה מאוד, היא לא ידעה. אז היא הלכה והתחתנה עם יעקב. לכן היא אומרת לה, לקחת את אישי, אחרי שהתחתנת איתו, גרת ממני את הזמנים שאני אוכלה להיות עם יעקב. הטענה שלה באה מצד שלאה לא ידעה את כל זה, לא ידעה את כל המהלך הזה. המעשה הזה שרחל עשתה, זה דבר פלאי, המעשה הזה. כתוב שבשעה שיש צרות על עם ישראל, יש דינים, יש גזרות על עם ישראל, אומר מדרש ידוע מאוד, הצדיקים בשמיים הולכים ומתפללים עלינו. כל הצדיקים, אברהם, יצחק, יעקב, כל הצדיקים עולים לשמיים ומתפללים עלינו. בשעה שנחרב בית המקדש הראשון כתוב, שראו את החורבן, הצדיקים צעקו, בכו בשמיים, התפללו הרבה, והקדוש ברוך הוא לא הסכים לקבל שום תפילה. שום תפילה לא הסכים לקבל. כתוב שהלך למקום שנקרא מסתרים, ישב שם, ושם כביכול סתם את אוזנם, כל התפילות לא התקבלו. שראו את זה, אומר המדרש דבר נורא. יש תפילה של הרב יהודה פתאי על הדבר הזה. אומר, רחל עלתה למעלה למקום של התפילות, קרא את הבגדים, התחילה לצעוק בקול גדול, ואז מיד הקדוש ברוך הוא יצא מהמקום שלו ואמר, רחל, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם. על מה, מה זה שכר לפעולתך? איזה פעולה? אומר הקדוש ברוך הוא לרחל, את זה שוויתרת ללאה ולא אמרת לה, הדבר הזה עומד לך לזכות לכל הדורות. כשאת תבואי להתפלל על עם ישראל, את כל הצדיקים אני לא אקבל. את התפילה שלך אני אקבל, על הוויתור הזה. אנחנו רואים מפה מה זה נקודה של עבודת המידות. כשאדם מבטר, אדם עובד על המידות, הקדוש ברוך הוא זוכר את זה לרחל לכל הדורות. עד היום כל הקדושה של קבר רחל נמשך מהוויתור הזה. בין אדם לחברו, אנחנו לא יודעים כמה, כשאדם מתנהג בחסד, אדם מוותר, אדם נותן לחברו, אנחנו לא יודעים עד כמה זה גדול ויקר אצל הקדוש ברוך הוא. זה, אין לשאר את הדבר הזה. זה פלא. לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, לא יוסף, לא דוד, לא אהרון, אף אחד, לא משה. אף אחד מהצדיקים לא יכולים לפייס את הקדוש ברוך הוא בשעת חורבן בית המקדש הראשון. רחל מפייסת אותו. יכולה לפייס אותו. אז זה יעקב אבינו לא ידע את כל הסוד הזה. הוא לא ידע שהוא קנה את לאה. למה הוא קנה בעצם את לאה? הוא קנה את לאה כי בהכרח אתה קנית את הבכורה, קנית את שושלת, כאשר קנית את ענף משיח בן דוד, בהכרח כבר אתה חייב גם לקנות את לאה. אתה חייב לקנות יחד עם זה גם את לאה. אז ברגע שהוא קנה את זה, זה הסוד עכשיו שהוא קנה גם את הבכורה, גם את לאה, וממנה נולדו כל התולדות. אבל שלאה גם לא ידע את כל זה, ולאה שאלה, שלאה שאלה לפני שיעקב הגיע לחרן, לאה שאלה, שאלה שאלה, למי אני מיועדת? הם היו נביאות, אז היא שאלה, יש אומרים שהיא שאלה בעוברי דרכים שהיו בין המשפחות, ויש אומרים שהיא שאלה ברוח הקודש. היא ברה, ואז אמרו לה, את הבכורה, את מיועדת לבכור, לבנים של רבקה. רבקה ולבן אחים, הבנות של לבן עם הבנים של רבקה, שזה יעקב ועשיו, בנות של לבן זה לאה ורחל. לאה היא הבכורה, רחל היא הצעירה. כך גם אצל רבקה, עשיו זה הבכור, יעקב זה הצעיר. שאלה לאה, למי אני מיועדת? הם אמרו לה, הבכורה לבכור, והצעירה לצעיר. שאלה אותם לאה, לאה שאלה אותם, מה טבעו של הבכור? אמרו לה, והוא הולכו מחפר אבון, ראש המאפיה בזה, בארץ כלל. אמרה, מה טבעו של הצעיר? איש תם יושב בועלים. לאה היה לה צער, צער מאוד גדול על הדבר הזה, שלא טיפול בחלקו של עשיו. לא טיפול. מה עשתה לאה? מה עשתה לאה? כתוב, יצא לפרשת דרכים, הכוונה הלכה לשבת באיזשהו מקום, קבעה לה מקום של התבודדות. הזוהר אומר שם, אומר את זה, ולא הפסיקה לבכות לקדוש ברוך הוא, עד שמרוב הבכיות נפלו הריסים שלה, נפלו הריסים שלה. ועל זה התורה כותבת על לאה, ועיני לאה רכות. ממה הן רכות? רכות מהבכייה, מרוב הבכיות שלה. אומר הזוהר הקדוש בלשון הזאת, פרשת ויחי, זוהר פרשת ויחי, אומר בוא תראה כמה גדול כוחה של תפילה. לאה באמת מיועדת לעשיו, היא הייתה צריכה להתחתן עם עשיו. אומרת על ידי התפילות שלה לאה יצא מעשיו ונפלה בגורלו של יעקב. לא רק שזכתה ביעקב, אלא גם הראשונה שהתחתנה עם יעקב. לא רק שהיא זכתה ראשונה להתחתן עם יעקב, מתוך 12 השבטים, מתוך 12 השבטים, שישה בנים, חצי מעם ישראל, הוליד עליה. איזה לידה היא זכתה? לא רק זה, את מי זכתה להוליד? את ראובן, שמעון, לוי ויהודה, שכר וזבולון. אבל מיהודה יצא משיח בן דוד, שהולידה אותו, ועשה כל השושלת משיח בן דוד, היא הולידה. ולוי, מי יצא מלוי? משה רבנו ואהרון, כל השבט הלווים והכהנים. אז זוהר הקדוש אומר, כל זה, איך זכתה כל זה לאה? מכוח התפילות שלה. באמת, לכתחילה הייתה צריכה להיות איפה שהיא הייתה צריכה להיות. הייתה יכולה ליפול בחלקו של עשיו גם אחר כך. אבל בכוח התפילות זכתה להיות באמת הבכורה, ולא להוליד בעצם את רוב עם ישראל. זה הזוהר אומר, הכל זה רק נמשך בכוח התפילות של לאה. אז זה למעשה העבודה של עשיו, יעקב קנה את זה, שזה בחינת האדמוני, והאדמוני זה הבירורים הפנימיים בתוך הנפש, בתוך מה שעובר בכל אחד ואחד מאיתנו. זה הבירורים האלה, זה הכל נקרא בחינת עשיו, וזה צריך לדעת. ברגע שאדם רואה, מתגברים עליי שיגונות, אני מבולבל ותאבות, כל השיגונות צריך לדעת. רוב הדור שלנו, במובן, רבי נוער כותב, רוב הדור שלנו זה בחינת דוד. לכן יש לנו כל כך בירורים קשים, בגלל הבחינה הזאת שעובר מה שעובר ונמשך מה שעובר, אבל למעשה, כל ההתעוררות שלנו, מה היא פועלת וכמה היא מתקנת. לסיום, ממש נגיד את זה, זה נקודה שלמה, אבל רק נגיד את זה ככה לסיום, בשעה שיצחק קרא ליעקב ועשיו, התחלה לעשיו, בעצם קרא לעשיו לברך אותו, הוא קרא לעשיו לברך אותו, ואז ידוע, הוא טעה, אבל רבקה ידע את האמת, באמת ידע שצריך לברך את יעקב, ואז רבקה אמרה ליעקב, לך תביא לי שתי גדיים מן הצון, אני יכין מתאמים לאביך כאשר האב, ואתה תלך לבקש את הברכות, אתה תקבל את הברכות. יצחק לא ראה טוב. אז יעקב מיד אמר לה, ואולי אם הוא שני אבי, אולי ימשש אותי, הוא ירגיש מיד, ירגיש עשיו הוא איש שעיר, זה מיד מרגישים, המון שערות, אני איש חלק, אין לי כמעט שערות, הוא רק יחזיק לי את הידיים, הוא ידע שאני יעקב ולא עשיו. אז היא אמרה לו, לך תביא לי את בגדי עשיו החמודות, היו לו בגדים מיוחדים לעשיו, בגדים של, שהיו נעשו מאור של חיות, זה, למעשה זה בגדים שבאו מאדם הראשון, מגן עדן, כמו שכתוב, והבגדים האלה היו אצל עשיו, אצל רבקה, רבקה שמרה את הבגדים האלה לעשיו. אז היא אמרה לו, לך תביא לי את הבגדים של עשיו, אני אלביש אותך את הבגדים של עשיו, ובשעה שיצחק ימשש אותך, הוא ירגיש שזה עשיו ולא יעקב. באמת, אנחנו יודעים, יעקב פחד, אבל הוא עשה את זה, לבש את הבגדים של עשיו, ונכנס וקיבל את כל הברכות מיצחק. שימו לב פה כמה נקודות. הברכות שיצחק מברך את יעקב, זה למעשה הברכות שהולכות ומלוות את עם ישראל כל הדורות. ידוע שזה ברכות גבוהות מאוד מאוד. יצחק זה כוח הברכה. והיגש אליו, יעקב, וישק לו, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו, ויאמר, ראה ריח בני כריח השדה שברכו השם. ריח השדה נכנסו איתו ריחות של גן עדן, כי זה ריח השדה שברכו השם. ואז הוא מברך אותו, ויתן לך אלוקים, מיטל השמיים, שמני הארץ, יעבדו חמים, עוד ועוד ברכות. ישתחוו לך בני עמך וכו'. יעקב קיבל את הברכות הכי גדולות שעם ישראל בעצם קיבל כל הדורות. זה הולך איתנו. חז"ל אומרים, הברכות האלה הולכות עם עם ישראל כל הדורות. לכאורה, זה פלא. עכשיו, יעקב, בשביל עצמו, בשביל עם ישראל, מקבל את הברכות הכי גדולות. בוא נראה את המציאות, את הסיטואציה שבה הוא מקבל. א', הוא מקבל את זה בתרמית. הוא בא בתור עשיו, לא בתור יעקב. ב', עם איזה בגדים הוא לבוש? הוא לבוש עם בגדים של עשיו. הוא לא לבוש בבגדי עצמו. לכל זה שאלה, אם יעקב, ודאי שיעקב משמיים, ודאי הוא צריך לקבל את כל הברכות הגדולות, מדוע הקדוש ברוך הוא, שאלה לקדוש ברוך הוא, מדוע מסובב נסיבות כאלה שזה צריך לבוא בתרמית וזה צריך לבוא בבגדי עשיו? מה, יעקב לא יכול לבוא עם הבגדים שלו? היה לו חליפה, חלוקה דה רבנן, הלך עם טלית וכן הלאה. למה הוא צריך ככה לבוא, יעקב? למה זה צריך להסתובב ככה? אלא, בקצרה, כי זה אין לנו זמן, אבל יש בזה סוד מאוד גדול, שיש ברכות בשמיים, הברכות הכי גדולות, אי אפשר להמשיך אותם לעולם הזה, אלא על ידי תחפושות, שצריך להתחפש. ומה זה התחפושות? אומר, אחד המפרשים, המלבים, אומר, שהמלבושים זה לא רק כפשוטו מלבושים, אלא זה גם כל התרבות וכל המציאות שאדם חי. כל המציאות שאדם חי זה גם נקרא סוד הלבושים. זה הדבר המקיף את מציאות האדם. אומר המלבים, שהמלבושים שיעקב התלבש בבגדי עשיו לקבל את הברכות, זה מרמז וזה שורש שעם ישראל יצטרך להתלבש במלבושי עשיו. מה זה? לרדת לתוך התרבות של עשיו ולחיות לגמרי את כל התרבות של עשיו. ולהרגיש ולהתאמע ולהיות חלק מעשיו לגמרי. שזה בעצם התרבות המערבית שלנו היום. אדם צריך לרדת ולהיות חלק מזה. ומתוך המקום הזה, דווקא בהתלבשות, בתרבות הזאת ובמלבושים האלה, אז יהיה זמן שכל הברכות הכי גדולות יימשכו על עם ישראל. וזה סוד כדי לתקן עד חטא אדם הראשון בדבר הזה. אבל על כל פנים, זה כל זה בגלל, אנחנו רואים היום בדור שלנו, שבעצם תמיד היה הבדל בצורה, בלבוש, בהתנהגות, בין עם ישראל לבין הגויים. תמיד היה הבדל. זה כתוב כבר בגלות מצרים. אז שבני ישראל היו לבושים, דיברו לשון אחרת, היו מלבושים, מלבושים אחרים, לא התערבבו עם המצרים. הדור שלנו זה אחד הדורות, יכול להיות שזה גם הדורות, זה לפני דור זה התחיל, זה פעם ראשונה שבעצם עם ישראל בבחינה שלגמרי חי כמו כל הגויים. ושימו לב גם, כל השאיפה, הרצון, זה ממש לחיות התרבות המערבית. אנחנו חלק מהתרבות המערבית. עכשיו זה גם, זה דגל כזה. בעומק הדבר, השאלה לא עלינו, אז הכל זה הנהגה שיורדת. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? הקדוש ברוך הוא עושה את כל זה, כי זה הסוד של הברכות. שיעקב, הנשמות ישראל צריכים להתלבש בלבושי עשיו, חייבים לרדת אל התרבות הזאת, ובאמת שם, בעומק הדבר, נמשכים כל הברכות הכי גדולות. אבל איך הם נמשכים? אז הוא אמר לו, הידיים ידי סב. כל המציאות החיצונית זה נקרא ידיים, כי בידיים זה עשייה. זה כל המציאות החיצונית. המציאות הפנימית תמיד זה בכל. הדיבור זה פנימיות, והעשייה זה חיצוניות. זה כלל גדול הדבר הזה. אז הוא אומר לו, הידיים ידי סב. בחיצוניות אני רואה פה תרבות של סב. אבל מה אני שומע? הכל קול יעקב, אני שומע את קולות יעקב, אני שומע שהם מדברים איתי, הקדוש ברוך אומר, שומע שהם מדברים איתי, לומדים תורה, מדברים איתי. ואז יש ידיים ידי עשיו, אבל הקולות קולות יעקב, שם נמשכים כל הברכות וכל הגאולה נמשכת.